נמצאים בט"ו בשבט, חג של מצוות תלויות בארץ. הרב אריאל היום בהתוועדות דיבר, אמר ששמיטה היא מלכת המצוות התלויות בארץ, ככה הוא קרא לה, המלכה של מצוות תלויות בארץ. אז אני רוצה לדבר קצת על השמיטה שקרבה ובאה לפנינו במהלך השנה הבאה, אבל אני לא רוצה לדבר על שנת השמיטה, אלא אני רוצה לדבר על לפני השמיטה, מה מוטל עלינו. אנחנו נגיע גם לצדדים הפרקטיים, אבל יש כאן שלוש סוגיות מעניינות שנוגעות בשאלות המהותיות והעקרוניות של השאלה של הכנות לשמיטה. האם באמת מצוות שמיטה מוטלת עלינו אך ורק בשמיטה עצמה, או שמא יש כאן בעצם משהו שהוא נמשך כבר לעבר השנה השישית. ננסה לגעת בשלוש נקודות, קצת עיוניות, פלפוליות, אבל אני חושב שלכבוד חג של מצוות ותלויות בארץ, הן בהחלט ראויות בשביל לטבל את החג הזה בשמחה. אז אנחנו נתחיל כאן עם דין תוספת שביעית. תוספת שביעית זה בעצם הסוגיה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם יש איזשהו עניין להתחיל לפני השמיטה כבר, ולהקפיד על עבודות מסוימות. אז כאן המשנה במסכת שביעית אומרת לנו, עד מתי חורשים בשדה האילן ערב שביעית? בית שמאי אומרים כל זמן שהוא יפה לפרי, ובית הלל אומרים עד העצרת. כלומר, המשנה, ככה המשנה בעצם פותחת את מסכת שביעית, עוד לפני שדיברו איתנו בכלל על איסורי שביעית עצמם, המשנה מתחילה איתנו באמת על פי הסדר הכרונולוגי, קודם כל, באיפה מתחילים בכלל? אז משנה אומרת, עד מתי חורשים בשדה האילן ערב שביעית, כלומר, לפני השביעית, ברור למשנה שאסור לחרוש עד השביעית ממש, אבל עד מתי מותר בערב שביעית? בית שמאי אומרים, כל זמן שהוא יפה לפרי, כלומר, זה משהו שהוא אישי, כל אחד יבחר זמן שיבחר, או כל זמן יעריך את הזמן שהחרישה עדיין היא שייכת ומטיבה עם הפרי של השנה הזאת, ולכן ממילא הוא חורש לצורך השנה השישית, אז מותר לו לחרוש, בית הלל אומרים עד העצרת. אנחנו רואים את המחלוקת הזאת גם במשניות הבאות, בעצם עיקר המחלוקת כאן היא כנראה, האם נתת תורת כל אחד ואחד בידו, או שקבעו כאן כלל. בית הלל אומרים, קבעו כלל, עד העצרת נגמר משבועות, אסור עוד לחרוש בשדה אילן. כן, מה זה לחרוש בשדה אילן? הכוונה... כמובן לא חרישה על מנת לזרוע, כי אנחנו מדברים כאן על שדה אילן, הכוונה כאן לחרישה על דעת בשביל להברר את הקרקע, בעצם בשביל להפוך את הקרקע ולהיטיב עם האילנות. אז זה אנחנו רואים שהמשנה יוצאת מנקודת הנחה מראש, שלא תמיד מותר לחרוש. המשנה במשנה א' לא מפרשת לנו מאיפה היא הביאה את זה בכלל, למה בכלל שיהיה אסור לעשות משהו לפני השמיטה, אבל במשניות הבאות, במשנה ד' אנחנו רואים את המשפט הזה, אומרת המשנה, זה דעת רבי עקיבא, בחריש ובקציר תשבות, אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית, אלא חריש של ערב שביעית שהוא נכנס בשביעית, וקציר של שביעית שהוא יוצא למוצאי שביעית. כלומר אומרת המשנה, למה כתוב בחריש ובקציר תשבות? הרי בסופו של דבר כתוב לנו בכלל, יש לנו פסוקים מפורשים שאסור לזרוע ולחרוש ולקצור, אסור לעשות את כל הדברים האלה בשמיטה. למה צריך לכתוב לנו שוב בחריש ובקציר תשבות? לכאורה יש כאן משהו שהוא לימוד מיותר. אומר את המשנה, אומר רבי עקיבא במשנה, שכל הדין הזה, הפסוק הזה בחריש ובקציר תשבות, נאמר בשביל חריש של ערב שביעית שהוא נכנס בשביעית, וקציר של שביעית שיוצא למוצאי שביעית. אז נעזוב בצד את קציר של שביעית שיוצא למוצאי שביעית, אנחנו כן רואים שהלימוד כאן הוא רחב יותר, הוא בעצם מרחיב את השמיטה ללפניה ולאחריה. אנחנו רוצים לגעת בחלק שלפניה, אנחנו רואים כאן אפילו חריש, למדו כאן בעצם לכאורה ממש לימוד דאורייתא מפסוק, שמזה שכתוב בחריש ובקציר תשבות, מכאן שאפילו חריש של ערב שביעית שהוא נכנס בשביעית. תכף נראה מה זה אומר, הוא נכנס בשביעית, כזה דבר הוא אסור. זו דעת רבי עקיבא, לעומת זאת רבי ישמעאל אומר, יש לי לימוד אחר לגמרי. רבי ישמעאל לא מתמודד לחלוטין עם הדין כאן, אבל רבי ישמעאל אומר, אני מבין למה כתוב בחריש ובקציר תשבות, מסיבה אחרת. רבי ישמעאל אומר, מה חריש רשות, אף קציר רשות, יצא קציר האומר. כלומר, רבי ישמעאל אומר, הסיבה שאמרו בחריש ובקציר תשבות, כי רצו ללמד אותי כאן קצת הפוך על הפוך, כלומר בחריש ובקציר היינו קציר שהוא דומה לחריש דווקא בו תשבות, בסדר? כלומר כי הקציר הוא רשות, החריש הוא כרשות גם קציר רשות, אבל במה בעצם לא תשבות, כלומר הפסוק בעצם בא ללמד אותי על דרך החיוב מהי השלילה, מזה אתה תשבות, אבל מה לא צריך לשבות, כלומר מה יש לנו כאן, לימדו אותנו שמותר בשביעית לעשות אותו, קציר העומר, כן, אחרת היה לנו אבא מנשי, אולי אסור לקצור קציר העומר, לא יוקרב העומר בפסח של השנה השביעית, כמה שמלן כאן אומר לנו הפסוק שבשביל קציר העומר מותר לקצור את העומר בשנה השביעית, כי זה לא קציר רשות, אלא קציר של מצווה. אנחנו רואים כאן שלפחות לרבי עקיבא יש לנו כאן לימוד, לעומת זאת לרבי ישמעאל, אני לא יודע אם הוא חולק מהותית, אם הוא יחלוק בכלל על כל מה שאמרנו במשנה לפדה מתי חורשין, אבל מה שאני יודע שלפחות אין לו כאן את הלימוד הזה שבחריש ובקציר תשבו. נעבור רגע, עוד לפני שנראה את היישום של זה, נעבור רגע בעצם לטעם הדבר. למה באמת לאסור לפני השביעית? אומר לנו הרמב״ם פירוש המשנה, מה זה, למה אסור חריש של שישית שנכנס לשביעית? אומר הרמב״ם, אסור לחרוש בשנה השישית, חריש שהוא הכנה לשנה השביעית. כלומר, מבין הרמב״ם שהבעיה שלנו כאן, עם זה שאני עושה עכשיו פעולות שהן משמעותיות לשנה הבאה. זה בעצם הבעיה. הבעיה היא שאני עכשיו עושה הכנה בשישית לשביעית, מעילה פעולה של שישית שהיא מכינה לשביעית, היא בעייתית בפני עצמה. אני רוצה לומר בסוגריים, אבל זה בעצם משהו שמלווה אותנו כאילו כאן לאורך כל הדרך. בפסוקים של מצוות השמיטה, יש לנו עשה ולא תעשה. יש לנו פסוק פעמיים כתוב, ושבתה הארץ שבת להשם, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, ובשנה השביעית שנה לזה שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור וכולי, ומסיימים שנת שבתון תהיה לארץ. כלומר, יש לנו פעמיים אפילו שיש לנו עשה, יש לנו ושבת הארץ שבת להשם, זה עשה אחד. עשה שני, שש שנים תזמור כמך, סליחה, יש לא תעשה באמצע, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, צפיח תרחה לא תקצור, שאלו כמובן איסורי לא תעשה. ויש לנו בסוף, שנת שבתון תהיה לארץ, בסדר? פעמיים עשה, ושבת הארץ שבת להשם, ושנת שבתון תהיה לארץ, שפשוט אלו מצוות עשה. באמת מונה המצוות למדו את זה ככה. גם הרמב״ם וגם ספר החינוך, שניהם מדוע את זה כשני מצוות שונות. יש מצוות עשה ושבת הארץ שבת להשם, ויש מצוות לא תעשה שהיא שייכת לסדך לא תזרק, כלומר לא לעשות פעולות. האם יש הבדל בין שני הדברים האלה? זו שאלה מאוד, מאוד קשה, אני לא רוצה להיכנס אליה, אבל היא שאלה אחת השאלות הגדולות בשמיטה, שאני חושב שהיא קשורה לכאן. האם המצוות עשה היא בעצם מוסיפה לגבי המצוות לא תעשה? כלומר, כשכתוב לנו ושבתה הארץ שבת להשם, האם בעצם מה שאנחנו קוראים בעגה הישיבתית, האם יש לנו כאן בעצם איסור חפצה? כלומר, האם בעצם כאן האיסור שכל אדם אחראי על השדה שלו, שהשדה שלו אף אחד לא יעבוד עליה בשמיטה, גם אם אתה לא עובד, אני לא עובד, אבל בסופו של דבר אני אחראי שהשדה שלי, אף אחד לא יעבוד בה בשמיטה, או אפילו יותר מזה. יש הרב קוק בקונטרס אחרון כותב, בקונטרס אחרון לשבת הארץ, הוא כותב שיכול להיות שהכוונה היא שכל אחד ואחד מישראל עובר על איסור לא תעשה אם מישהו עובד באדמה בקרקע. ככה לכאורה זה ושבת הארץ, יש כאן מצווה, כל אחד מצווה שהארץ של ארץ ישראל תשבות. ומילא אם הארץ לא שובתת, אז אתה עובר על איסור גם אם לא עשית איסור לא תעשה. לעומת זאת, יש לזה כמה השלכות הלכתיות, לאלה שסוברים בצורה הזאת, יש לזה כמה השלכות הלכתיות, אגב משמעותי מאוד 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 לעניין היתר מכירה, כי יש כאלה שסברו שאסור לאדם בעצם למכור את השדה שלו, בגלל שכשאתה מוכר את השדה, אתה גורם לזה שהארץ תעבד. לעומת זאת, יש כאלה שסברו שלא, שאין מצווה, אין לך איסור שהארץ תעבד בפני עצמה. האיסור עשה והאיסור לא תעשה, הם נושקים. כל המשמעות היא, שאם אתה עובר על לא תעשה ואתה עובד עבודות בשדה, ממילא עברת גם על עשה והארץ לא שובתת. אבל אם לא עברת על לא תעשה, למשל אם גוי עבד בקרקע, אז ליהודי אין שום בעיה, כי בסופו של דבר לא נעברה כאן עבירה. אני חושב שהרמב״ם כאן אצלנו, אני חוזר אלינו, הרמב״ם כאן שבעצם מדבר, ואומר שאסור לחרוש בשנה השישית, חריש הוא הכנה לשנה השביעית, הוא בעצם נוגע בנקודה הזאת. הרמב״ם בעצם אומר שאסור לעשות פעולות שהם יועילו לשנה השביעית. אנחנו נראה את זה בהמשך בעוד כמה נקודות, אבל אסור לעשות פעולות שיועילו לשנה השביעית, למרות שבשנה השביעית אני כבר לא אעשה כלום. את כל הפעולה שלי אני עושה בשישית. אבל כיוון שתהיה תועלת לקרקע בשנה השביעית, ממילא אני אעבור על ושבתה ארץ שבת להשם. אני אעבור על איסור עשה אפילו שאני לא עשיתי שום דבר. זה לכאורה הכיוון הראשון, מה שאומר כאן הרמב״ם. אבל יש טעם שני לכל הסיפור הזה, לסיבה שאסור לזרוע לפני, סליחה, שאסור לעשות עבודות בקרקע לפני השביעית, וזה מוזכר כאן בגמרא מסכת ראש השנה, שזה נראה קצת כיוון אחר. הגמרא כותבת, לומדת כאן לימוד כללי, ודמוסיפין מחול על קודש מנהלן. כלומר, מאיפה לומדים באופן כללי, לא רק לשביעית, אפילו גם לומדים לשבת, שיש מצווה להוסיף מחול על קודש, דתניה, בחריש ובקציר תשבות. רבי עקיבא אומר, אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר סדחה לא תזרע וכו', אלא חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית, וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. כלומר, אומר לנו כאן הגמרא, שמכאן, מהלימוד הזה, בחריש ובקציר תשבות, מכל מה שאנחנו מכירים כאן, מהלימוד שלא היה צריך לומר את זה, ולכן זה נאמר לחריש לפני שביעית, מה אנחנו לומדים כאן מהגמרא? שמוסיפים מחול על קודש. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הוספה מחול על קודש בשבת, אף אחד לא מדבר על זה שבגלל שיהיה מלאכות שמתחילות לעשות בשבת. יותר מזה, מותר לעשות מלאכות בערב שבת, שימשיכו בשבת. אנחנו עושים את זה כל שבת, אנחנו מדליקים חשמל. החשמל עובד בשבת, אין לנו שום בעיה שיהיה חשמל שעובד ודלוק בשבת. אין לנו בעיה. הבעיה שלנו היא רק אם אני מדליק חשמל בשבת. אז כמובן שהוספה מחול על קודש היא לא נועדה בשביל ש... לא תעשה מלאכה כלשהי בשבת. אז למה בעצם אסור, לפי מה שאנחנו רואים כאן את ההשוואה, למה אסור לחרוש בערב שביעית? לא בגלל שנעשית כאן פעולה שתהיה בעייתית בשביעית, אלא בגלל הנקודה של הוספה מחול על קודש. זה בעצם הטעם השני שנאמר כאן בגמרא. מה למעשה אנחנו עושים עם תוספת שביעית? אז יש לנו כאן דין מעניין. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, רבן גמליאל ובית דינו נמנו על שני פרקים הללו וביטלום. כלומר, על שני התאריכים שאמרנו, עצרת או כל אחד ואחד, שאלה לא משנה, בכל מקרה, כשמדובר על שני פרקים, מדובר על שני התאריכים שניתנו המוקדמים לשמיטה, אומרת לנו הגמרא, רבן גמליאל ובית דינו עמדו וביטלו אותם, וזהו, אפשר עכשיו לחוש ולזרוע עד השביעית. איך אפשר לעשות כזה דבר? בטח לא שאנחנו ראינו שיש לימוד. אמר לרבי זרע לרבי אבאו, ואמר לריש לקיש לרבי יוחנן. רבן גמליאל ובית דינו, איך ימצאו מבטלת תקנתא דבית שמאי ובית הלל? ואתנן, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. כלומר, אפילו אומרים, טוב, אפילו אם נשים בצד את כל הסיפור של הלימוד, נגיד שבאמת אין לימוד מהפסוק, כמו שאנחנו יודעים לומר הרבה פעמים, אסמכת בעל. נגיד שבאמת אין כאן לימוד מוחלט. אבל בסופו של דבר אנחנו ראינו כאן מחלוקת בית שמאי ובית הלל. כלומר, יש כאן לפחות איזושהי תקנה של בית שמאי ובית הלל. אומר לו רבי זרע לרבי אבאו, איך יכול להיות שרבן גמליאל, שהוא, אנחנו מדברים כאן רבן גמליאל האחרון, שהוא כמה דורות אחרי בית שמאי ובית הלל, איך הוא בא ומבטל את התקנה של בית שמאי ובית הלל, ופתאום מותר לזרוע עד השמיטה. אז אמר לרבשי, רבן גמליאל ובית דינו סברי לה, כרבי ישמעאל, דאמר הלכתה גמיר אלה, וכי גמיר הלכתה בזמן שבית המקדש קיים, דומי הדניסו חמיים, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, לא... כלומר, אומר רבשי, אתם זוכרים עכשיו את רבי ישמעאל, נכון, רבי ישמעאל במשנה הראשונה, כשרבי עקיבא הביא את הלימוד שאמרנו מבחריש ובקציר תשבות, רבי ישמעאל אומר, לא, לדעתי בחריש ובקציר תשבות זה נלמד למשהו אחר. נכון, כך הוא אמר שם, זה נלמד בכלל לדין של קצירת העומר. ועד ממילא, הלימוד לא מיותר. אז מה עכשיו? אומר רבן גמליאל, בסופו של דבר רבי ישמעאל לא חלק על הדין. גם רבי ישמעאל הודע שיש דין, ושבעצם עליו גם דיברו בית שמאי ובית הלל, דין כזה שדיברו ואסור לחרוש בערב שמיט. אבל מה, על מה מדובר? לא מדובר לא על לימוד ולא על תקנת בית דין. מדובר על הלכה למשה מסיני. וכיוון שמדובר על הלכה למשה מסיני, יש פרט בתוך ההלכה, גם אנחנו רואים את זה בכמה הלכות כאלה, הלכה למשה מסיני שנאמרה דווקא למצב מסוים. הלכה למשה מסיני שנאמרה דווקא למצב שבו בית המקדש קיים, אבל לא בזמן שאין בית המקדש קיים. אני רק רוצה להדגיש, לא מדובר כאן על מצב שבו שמיטה דאורייתא, שמיטה דאורייתא לא קשורה לבית המקדש, שמיטה דאורייתא קשורה לרוב יושבי עליה, וישראל יושבים על אדמתם, בסוגריים, אם אנחנו מדברים על שמיטה דאורייתא, לפחות לפי פשט הדברים, זה לא נראה באופק, אני אולי אגיד את זה בקצרה, כי אני חושב שזה מעניין וקצת מאתגר, שמיטה דאורייתא תלויה ברוב יושבי עליה, וישראל יושבים על אדמתם, מחולקים לשבטים. רוב יושבי עליה אנחנו אגב ממש קרובים, אנחנו מדברים על כיום, לפי הנתונים של הלמ"ס, יש בסביבות 47-48% מעם ישראל נמצאים בארץ ישראל, כלומר מדובר על עוד 2%, מגפת הקורונה אמרו שהיא צפויה להביא עלייה מעניינת לארץ, ואנחנו מקווים באמת שנגיע לרוב יושבי עליה, זה ישנה מאוד לתרומות ומעשרות ויהפוך אותם לדאורייתא, אבל שמיטה, בשביל שהיא תחשב, שמיטה היא תלויה בעצם ביובל, ויובל, כתוב שדווקא רוב יושבי עליה וישראל שמורים על אדמתם, גם בגלל שבעצם הקרקעות חוברות לבעליהם, לכן צריך דווקא שכל שבט יושב במקומו. עכשיו זה מאוד מעניין, כי אין לנו שום מצווה בתורה שדווקא יחולקו לשבטים. יש אמנם חלוקת יהושע בן נון, יש גם כתוב כל מיני, בברכות משה רבנו, כל מיני זכורים שנראה שידעו פחות או יותר איפה השבטים ישבו. אבל האם באמת כשיגיע בעזרת השם גואל ויחלק אותנו לשבטים ויאמר, תשמע, אתה שבט שמעון, אתה שבט הזה, האם כולנו נצטרך לעבור דירה ולהתחלק לשבטים? זה מעניין, הרב קוק הרי יש לו באורות, יש פסקה שהיא משבחת את זה שהחלוקה לשבטים קצת נעלמה. האם אנחנו עדיין מצפים לזה? ואם אנחנו לא מצפים לזה, ואומרים בסדר, אנחנו כבר לא, ברוך השם, עם ישראל נהיה כבר עם אחד, לא צריך לחלק אותנו שוב לשבטים, אז האם השמיטה לעולם לא תחזור להיות דאורייתא? כנראה שהיא כן תהיה דאורייתא מתישהו, ואולי יש מקום לפרש אחרת את הנושא של חלוקה לשבטים, אבל אני אומר את זה כהערת אגב, לא בא להחליט כאן איזשהו משהו, אני רק אומר כהערת אגב, שיכול להיות שיש כאן באמת איזושהי נקודה, שצריך לחשוב מחדש על הנושא של חלוקה לשבטים. זה בכל מקרה אני אומר להערת אגב, אבל אנחנו באמת אומרים שהדין הזה, שביטלו את תוספת שביעית, הוא לא קשור לשביעית דאורייתא, או לא שביעית דאורייתא. הוא קשור לעובדה של בית המקדש, סתם, כלומר זה לא, זה כנראה לא סתם, כנראה יש כאן עניינים גדולים, אבל הוא לא קשור בעצם לרמת החיוב של השביעית, הוא קשור לזה שההלכה למשה מסיני הייתה דווקא הנקודה הזאת, שדווקא כשבית המקדש קיים, אז יש הלכה למשה מסיני שאסור לזרוע ולחרוש, וכאן אנחנו רואים כאן את הרמב"ם באמת בהלכות שביתה שפוסק כמו הרבן גמליאל, עבודת הארץ בשנה שישית 30 יום סמוך לשביעית אסורה הלכה למשה מסיני, מפני שהוא מתקנה לשביעית, כן, כמו שהוא כתב בפירוש המשניות, שהטעם זה מפני שהוא מתקן את הקרקע לשביעית, ודבר זה, בזמן שבית המקדש קיים הוא, שנאסר מפי השמוע, וגזרו חמים שלא יהיו חורשים, שדה אילן ערב שביעית, נמן מקדש של עד עצרת, שדה לבן לפסח, ובזמן שאין מקדש, מותרים בעבודת הארץ, עד ראש השנה כדין תורה. בסדר, אז בזמן הזה, בעצם אם אנחנו אמרנו שיש כאן כמה נידונים, אנחנו מדברים על הנידון הראשון שהוא תוספת שביעית, אז תוספת שביעית בעצם יורדת לנו מהשולחן, בסדר? תוספת שביעית בעצם יורדת מהעניין, אין לנו תוספת שביעית בזמן הזה, בזמן הזה אנחנו מדברים, מותר, הרב אומר מן הדין, מותר בעבודת, מותרים בעבודת הארץ עד ראש השנה כדין תורה. נמשיך הלאה, רק באמת רק הערה אחת, אנחנו ראינו שיש כאן שני ממדים, נכון? כאן ראינו ממד של, ראינו ממד אחד, של לא לחרוש לפני ראש השנה כהכנה, שזה איזשהו הלכה למשה מסיני, אבל חוץ מזה ראינו הרי, ראינו שהגמרא למדה מכאן את תוספת שבת, תוספת שבת אנחנו יודעים שזה נפסק להלכה, אומר באמת הרב אליהו כאן בספר מאמר מרדכי, אגב ספר מאוד מאוד מומלץ לשמיטה, אני חושב שאחד הספרים שנכתבו הכי חדים, וכל תלמידי הרב אליהו יכולים ממש לראות, כולם יכולים לראות ממנו נחת, אבל כל מי שרוצה להכיר את תורתו של הרב מרדכי אליהו, זה ממש ממש מומלץ, כי הוא ממש מתגלה פה בגדלותו, בספר מאמר מרדכי על השמיטה, ושם הרב מרדכי אליהו כותב יש אומרים שמצווה להוסיף תוספת שביעית בזמן הזה כמה רגעים לפני כניסת השנה. בזמן תוספת החג עולה גם לזמן תוספת שביעית, וטוב לאומרו בפיו. אז באמת, בשביל הטעם השני, שאנחנו רואים שיש כאן בעצם עניין של תוספת שביעית כמו תוספת שבת, אז יש עניין גם להוסיף מעט לפני ראש השנה, אבל אומר הרב אליהו, בעצם כשאנחנו מוסיפים את תוספת שבת בשביל החג, אז זה ממילא עולה גם תוספת שביעית לשמיטה. עכשיו נדבר על נושא נוסף. בסדר, עד עכשיו הורדנו קצת מהשולחן את הסיפור של תוספת שביעית, ועכשיו נעבור לנושא נוסף. הנושא הבא זה נטיעה וזריעה לפני השמיטה. הגמרא במסכת שביעית אומרת ככה, אין נוטין ואין מבריחין ואין מרכיבים ערב שביעית פחות מ-30 יום לפני ראש השנה. ואם נטע או הבריח או הרכיב יעקור. כלומר, אנחנו עכשיו מדברים על משנה אחרת, היא לא קשורה, אתם רואים, זה כבר פרק ב', שם דיברנו על פרק א' שדיבר על תוספת שביעית, אנחנו מדברים על משהו אחר. אסור לנטוע ערב שביעית פחות מ-30 יום לפני ראש השנה. יותר מזה, כן? מי שנטע בעצם מתחילת חודש אלול, 30 יום, אם נטע או הבריח או הרכיב, יעקור. בסדר? יש כאן דין של ממש לעקור. אומר לנו רשי, מה הטעם, מה הסיבה, למה בעצם אסור? כאן אנחנו מדברים לא בזמן שיש תוספת שביעית, אין תוספת שביעית, עזבו את תוספת שביעית עכשיו. אומר לנו רשי, 30 יום לפני קניתה שתהיה נשרשת בארץ, כלומר למה צריך 30 יום לפני ראש השנה לנטוע, כדי שהנטיעה תספיק להיקלט, להשתרש בקרקע לפני ראש השנה. למה אם לא יעשה ככה יעקר? לפי שקלטה בשביעית. כלומר, אומר לנו רשי, העניין הוא ממש כמו שהזכרנו קודם. אנחנו רואים כאן איזושהי בעיה בזה שבמהלך השנה השביעית תהיה השרשה. למרות שאני לא עשיתי כאן שום פעולה. אני עשיתי פעולה, נתתי כאן אילן שבוע לפני ראש השנה. אין כאן שום איסור ואין שום בעיה, יש לנו כאן שבוע. למרות זאת אומר רשי, יש בעיה. בגלל שבפועל נעשתה עבודת קרקע, הנטייה קלטה בשביעית, כיוון שהייתה השרשה בקרקע בשביעית, זה בעיה עד כדי כך שאנחנו אומרים אפילו שבדיעבד יעקר. לעומת זאת הרמב״ם אומר שהטעם הוא אחר. דווקא כאן הרמב״ם קצת שונה ממה שאמר לפני זה, הרמב״ם כאן אומר, ודבר זה אסור לעולם, לעולם הכוונה גם בזמן שאין תוספת שביעית, ודבר זה אסור לעולם מפני מראית העין, שמא יאמר הרואה בשביעית נטעו. הרמב״ם מביא את זה ממקום אחר, אני לא רוצה להגיד מאיפה, להכניס כאן את הסיפור מאיפה הרמב״ם מביא את זה, אבל הרמב״ם בעצם אומר משהו אחר. הרמב״ם אומר שאסור כאן מפני מראית העין, שמא יאמר הרואה בשביעית נטעו, משמעות הדבר, ככה מבינים רוב נושא הכלים של הרמב״ם, משמעות הדבר זה שאם אני נוטע נטיעה, בוא נחזור רגע, אנחנו בעצם מתחברים כאן עם דיני אורלה. דיני אורלה אומרים, שמי שנוטע מתצעין אב, אז יש לו שבועיים של קליטה, ועוד 30 יום, 30 יום בשנה חשוב שנה, ואז באלף תשרי, נמנית לו השנה הראשונה. זה דין של אורלה. ולכן ממילא באלף תשרי תימנה השנה הראשונה, באלף תשרי שנה הבאה כבר זה הוא יחשב בין שנתיים. עכשיו מי שנוטע בסמוך לראש השנה, אז השנה הראשונה שלו בעצם תהיה שנת השמיטה, נכון? כלומר, בסוף ראש השנה הוא יהיה בן שנה, כי ראש השנה הראשון לא יחשב. שמיטה סוף השנה הבאה הוא יחשב בן שנה. ממילא, אם רק סוף השנה הבאה הוא יחשב בן שנה, אז העץ הזה הוא סוחב איתו עליו, הוא סוחב עליו טלאי, הוא סוחב עליו צלקת. כל מי שרואה את העץ הזה, אומר, רגע, אנחנו נמצאים עכשיו בשנה שנייה לשמיטה, והעץ הזה בין שנתיים. אז מה זה אומר? שמתי העץ ניטע? בשמיטה. זה מראית עין. זה מראית עין. העץ הזה הוא סוחב אותו את זה לכל אורך הדרך. גם כשהוא יפסיק להיות. הוא יהיה שנה רביעית. נטע רבעי בדיוק בשנה, סליחה, בשנה שלישית לשמיטה, כי זה נמנע אחרי. בדיוק בשנה שלישית לשמיטה הוא יהיה נטע רבעי. כולם יגידו, מתי הוא ניטע? בשמיטה. כלומר, יש כאן מראית עין גדולה שהעץ הזה, השנה הראשונה שלו נמנית לשמיטה. לכן, אומר הרמב״ם, אתה צריך לדאוג לזה, לנטוע מספיק זמן לפני, כדי שהשנה הראשונה תחשב לא השמיטה, אלא השמיטה כבר תהיה לפחות תחשב מבחינת עורלה השנה השנייה, כדי שזה לא יחשב, לא תהיה מראית עין. בסדר, אז היה לנו כאן שני טעמים, לסיבה שאסור לנטוע לפני שביעית, שזה אמרנו גם שייך בזמן הזה, זה לא קשור לתוספת שביעית, דעת רשי שאומר שאסור שתעשה עבודה בקרקע מאליה, ודעת הרמב״ם שאומר שצריך לדאוג לדיני עורלה, אסור שהשנה הראשונה לעורלה תהיה השביעית, כי אם השנה הראשונה לעורלה יהיה שביעית, אז יש כאן מראית עין שהעץ סוחב איתו לאורך כל הדרך. יש כמה נפקמינות מאוד מעניינות בנקודה הזאת, מה ההבדל בין שני הטעמים שנאמרו כאן. אז קודם כל נזכיר, יש לנו בעצם, הדיני עורלה מחולקים אמרנו, בשביל לצאת מדיני עורלה, יש לנו להלכה 14 יום לקליטה, זה מה שלוקח, כלומר אם אני זורע בקרקע, אז אני אומר תוך 14 יום, הוא עכשיו נקלט בקרקע, אגב זה נכון לא רק אם, אין שורשים, גם אם אני יודע משהו עם שורשים, למשל עץ חשוף שורש, שכל האדמה שלו נעלמה, אני לוקח עץ חשוף שורש, אז הוא 14 יום לוקח לאדמה, להתאחות עם השורשים. אגב, זה נכון גם בוטנית, יש בעצם בין האדמה ובין השורשים, יש כל מיני נימים ממש ממש קטנים שבקושי רואים אותם, אבל הם בעצם אלה שיוצרים את החיבור בין השורש לבין האדמה. לכן אגב, יש גם דברי חכמים, שאני חושב שהם לא ידעו על הנימים האלה, אבל הם ראו את הדברים בפועל, למשל עץ שהתנער, למשל, דעת מקום למקום, כתוב שכל גוש האדמה שלו התנער, אז למרות שהוא לא נעקר, אז עדיין הוא צריך למנות שנות עורלה מחדש. זה כאילו הוא ניתה מחדש. כי הנימים האלה, ברגע שכל הנימים האלה נקראים, אז העץ מתחיל לקמול, והוא צריך כאילו להפריח מחדש ולהיקלט מחדש. אז יש לנו 14 יום שלוקח לנימים האלה לעץ להיקלט באדמה, להיות חלק ממנה. וחוץ מזה, 30 יום, על מנת שיחשב שנה. לכן אנחנו נוטים עד תזיין אב, שיהיה לנו 14 יום עד כפתת אלול, ואחרי זה עוד 30 יום עד ראש השנה, כדי שיהיה 30 יום בשנה חשוב שנה, ומעילה ככה מי שנוטע בתזיין אב, בראש השנה יש לו כבר שנה ראשונה, נחשב כאילו כבר שנה ראשונה של העץ. ולכן אומר הרמב״ם, הרמב״ם שחשש לנקודה הזאת, והרמב״ם אמר, עיקר הבעיה מבחינתי היא העורלה, אז אומר הרמב״ם, עד מתי אסור לנטוע בערב שביעית? אומר הרמב״ם, אף בזמן הזה אין נוטעים אילנות ואין מרכיבים ואין מבריחים ערב שביעית, אלא כדי שתקלוט הנטייה ותשהה אחר הקליטה למד יום קודם ראש שנה של שביעית, וסתם קליטה שתי שבתות. כלומר, אומר הרמב״ם, כמה זמן צריך כאן לנטוע לפני השביעית? צריך לנטוע לפני השביעית שבועיים, פלוס 30, כלומר, תציין באב, בסדר? הרמב״ם אומר שצריך עד תציין באב אפשר לנטוע בערב שביעית ולא אחרי, כך אומר הרמב״ם. לעומת זאת, לטעם השני, תראו כאן הרב קוק בשבת הארץ, כן, אנחנו נכנסים באמת לשמיטה, זה זמן מעולה להכיר את תורתו של הרב קוק, שבאמת מתגלה במלוא הודה בשמיטה, בספר שבת הארץ. אז בספר שבת הארץ הרב קוק כותב, ויש אומרים שאין איסור לנטוע באופן שהקליטה תהיה בתוך 30 יום לפני שביעית, ולפי זה אין איסור לנטוע כי אם בפחות מ-14 יום לפני ראש השנה של שביעית, שאז תהיה הקליטה בשביעית עצמה, וזה ודאי אסור. כלומר, הרב קוק אומר, לא, אנחנו לא מחפשים, לפי מה שאמרנו, אנחנו לא מחפשים את זמן הקליטה, אין לנו בעיה שבשביעית עצמה, האדמה תיקלט עם הקרקע. אין לנו שום בעיה כזאת, אומר הרב קוק. הבעיה שלנו, סליחה, הפוך. הרב קוק אומר, אין לנו בעיה כאן עם עורלה. זה לא הבעיה. עורלה, בסדר, שיהיה בהצלחה לעורלה. אנחנו, הבעיה שלנו, כמו שאומר רשי, הבעיה שלנו היא שתהיה עבודה בקרקע בשמיטה. זה הבעיה. הבעיה שבזמן השמיטה, האדמה, במקום לשבות, היא מתחילה לגדל פירות, היא מתחילה לגדל כנצים, היא פתאום מתחילה לקלוט, מתחילה לעשות דברים. אז אומר הרב קוק, לכן עד מתי אסור לנטוע? לא 45 יום, לא כמו שאמר הרמב״ם, שצריך שלא יהיה עורלה, כי צריך שם תוספת בעצם של 30 יום בשנה חשוב שנה, אלא מספיק, אומר הרב קוק, לא לנטוע עד שבועיים לפני. זה הכל, ברגע שאני לא נוטע שבועיים לפני, אז יש 14 יום לקליטה, כלומר, העץ כאן ייקלט לפני השמיטה, ומילא האדמה לא תעשה מלאכה בשמיטה. זה הנפקמינה הראשונה בין שתי הדעות הללו. נפקמינה השנייה כאן, זה לגבי אילנות...
לפי הרב קוק אין את המריטיים?
שוב?
לפי הרב קוק אין מריטיים?
לפי הרב קוק... שנייה, אני אענה גם לצאת רגע. לפי הרב קוק, יש מריטיין. אני באמת, רק שלא תיטו, שלא תיפלו בפח כמו שאני מפיל אתכם. הרב קוק בשבת הארץ הוא סוקר דעות. מאוד קשה לדעת מה דעתו של הרב קוק, בעיקר מהסוף, הרב קוק הרבה פעמים, או שהרב קוק כותב ממש, כך נראה לי, או שהרב קוק במקומות אחרים, אז למשל בקונטרס אחרון, אז הוא קצת יותר מרחיב. כאן הרב קוק מציג את שיטתו של רשי, וכן, לפי רשי, הבעיה כאן היא לא מריטיים, אין בעיה של מריטיים, הבעיה היא של, רק הבעיה של קליטה בשמיטה, זה מה שאומר רשי, וככה מציג הרב קוק בעצם את שיטתו להלכה. מי ששאל כאן למה כתוב במשנה 30 יום לפני ראש השנה, אז זו שאלה יפה, אבל בגמרא כתוב, במסכת מועד קטן, הגמרא כותבת, שבעצם יש מחלוקת כמה זמן הוא זמן קליטה. האם זמן קליטה זה 30 יום, 14 יום או 3 ימים. זה מחלוקת גדולה, והגמרא אומרת שהמשנה שלנו של 30 יום היא למי שסובר שזמן הקליטה הוא 30 יום. ולכן המשנה היא לא סותרת את דעת הסוברים שצריך 30 יום. המשנה קצת צריך לשאול לדעת הרמב״ם, אבל זה, יש לרמב״ם סימוכים אחרים בגמרא, הגמרא כותבת למאן דאמר 30, הכוונה 30 ו-14, למאן דאמר 14, הכוונה 14 ו-14, תמיד להוסיף כאילו 14 קליטה ועוד לשנה, זה קצת מסובך שם בגמרא, יש בעצם שתי הבנות בגמרא, ולכן משם בעצם נובעת המחלוקת איך להבין למעשה, האם אנחנו מבינים למעשה שהדין כאן הוא דין שקשור לדין עורלה, או שאנחנו מבינים למעשה שהדין כאן הוא בכלל דין אחר שקשור לדיני האם זה דין עורלה ומריטיין, או שבכלל זה דין אחר שקשור לבעיה של קליטה בקרקע. טוב, אז זה הנפקמינה הראשונה בשאלה של למה אנחנו מחמירים. כמה זמן צריך לפני, אמרנו, האם 45 ימים או שבועיים. נקודה נוספת, זה לגבי אילנות סרק וזרעים, שאין בהם דין עורלה, נכון? אם יש לי כאן אילן סרק, אז אין בו עורלה, הרי אין עליו פירות, אין איסור עורלה באילן סרק, איסור עורלה זה רק בפירות. וגם סתם, אם אני זורע זרע, אז אין בו איסור עורלה. אומר המנחת חינוך, ויש לחקור אם מותר לזרוע מן התורה עד ראש השנה, שתשרש בשביעית. מכל מקום, אבל כמו שבת ויום טוב, מותר לעשות מלאכה עד חשיכה, אף שהמלאכה נעשית בשבת. או אפשר, כיוון דכבר מצווים אנו על שביתת קרקעות בשמיטה, אסור השרשה בשמיטה מחמת שביתת קרקע. כלומר, אומר מנחת חינוך, יש כאן בדיוק את השאלה הזאת. אם אנחנו אומרים שכל העניין הוא עורלה, אז אין שום בעיה, אפשר לזרוע ממש עד ראש השנה. אילנות סרק, גם אפשר עד ראש השנה. אם אנחנו אומרים שהבעיה היא בגלל שהקרקע לא שובטת, אז בסופו של דבר אסור לנו לנטוע בסמוך לראש השנה. כי אם אני נטע בסמוך, גם אם אין כדין עורלה, בסופו של דבר הארץ תעבוד. בשמיטה, אני עובר כאן על שביטת קרקע. החזון איש פוסק ונראה בזמן הזה נוטעים אילן סרק עד ראש השנה, כמו זריעה, כיוון דה לא שייך בו מונין. כן, המשמעות לא שייך בו מונין, הכוונה לא שייך בו דין של מניין שנות עורלה, ולכן אומר החזון איש, מותר לנטוע ולזרוע ממש עד השמיטה, רק עצי פרי צריך להקפיד עליהם, עצי פרי צריך להקפיד עליהם מזמן עורלה, אבל בזה מותר מיד בתחילה, עד השמיטה. הגרשה זוהרבך קצת החמיר יותר, הגרשה זוהרבך אומר, נראה, ביכולים להקל בזמן הזה לנטוע אילני סרק בתוך ממדלת יום, כיוון דלא שייך בו אורלה, אולם בתוך יודלת יום, או לעניין זרעים, היה נראה לי הנדיעתי לעשור ולזרוע אם הקליטה תהיה בשביל. כלומר, הגרשה זוהרבך כן החמיר בשבועיים לפני, נכון? הוא אומר, באמת לא שייך אורלה, אז לא צריך להחמיר, לא צריך להחמיר עד ההתחלה, אבל עדיין צריך לחשוש לסיבה, לסברה שסוברת שאסור שהקרקע תקלוט בשמיטה, ולכן לא לנטוע עצי סרק סמוך בי"ד יום סמוך לשמיטה, כי י"ד אמרנו זה זמן קליטה, ומילא אנחנו לא רוצים שבזמן בשביעית עצמה ייקלטו האילנות, כדי שלא נעבור על שביתת קרקע. זה מה שאומר הגשש זוהרבך, הוא אמנם הוא כותב כאן גם זרעים, אבל בהמשך הוא כותב שעל זרעים יש להקל ולסמוך על הדת הזוברים שזמן הקליטה של זרעים הוא יותר קצר, והוא 3 ימים. אז צריך לסיים לזרוע עד כפזיין אלול, לסיים לנטוע עד תתוו אלול, ואז ממילא אנחנו בסדר גמור, כך אומר הגשש. לעומת זאת תראו כאן, הרב אליהו כאן כתב, אולם הנכון כי אין הבדל בין נטיית אילן מאכל לבין נטיית אילן סרק. ואף אילנות סרק אין לנטוע לאחר ט"ו באב. ככה אומר, הרב אליהו אומר, ממתי לא לנטוע אילנות סרק? ט"ו באב, לכאורה זה לא הגיוני. לכאורה זה לא הגיוני, הרי בואו נחזור רגע. לדין אורלה אין שום בעיה, כי אין כאן אורלה באילנות סרק. לדין קליטה בקרקע, הרי ברור שכמו שאמר הגרשז, דין קליטה בקרקע זה 14 יום, אז אפשר סמוך לשמיטה 14 יום, לא צריך לעשות כאן עכשיו משהו כל כך מוקדם. אומר הרב אליהו, כן נראה מדיוק הרמב״ם שם שכתב בסתם, אין אותי מילנות ולא חילק בין אילן מאכל לעתי סרק. כלומר, אומר הרב אליהו, חכמים כשהם קבעו שלא לנטוע אילנות, הם לא עשו חלוקה, הם אמרו כל אילן. נכון שעיקר הטעם של הגזרה היה בגלל חשש אורלה, אבל כשחכמים באו הם אמרו, תקשיבו, זה לא מעניין אותי, אף פעם לא לנטוע אילנות בכלל, ומילא זה כולל גם אילנות סרק וגם אילנות מאכל. הרב אליהו אמנם ככה אומר שהנכון, אבל מכל מקום המקל לנטוע עצי סרק עד ראש השנה של השנה השביעית, יש לו על מי לסמוך. מוסיף הרב אליהו ואומר, מן הדין בזמן הזה מותר לשתול ירקות עד ראש השנה, וטוב להחמיר לסיים את השתילה ג' ימים לפני ראש השנה, והמחמיר שלא לשתול שבועיים לפני ראש השנה, תבוא עליו ברכה. כלומר, הרב אליהו מביא כאן את 3 המדרגים, אומר, מעיקר הדין מותר לשתול ממש עד ערב ראש השנה, כלומר, לא לחשוש לשיטה שסוברת שיש דין קליטה, אלא רק לשיטה שסוברת של אורלה, שזה בעצם דת הרמב״ם, אומר, וטוב להחמיר לסיים 3 ימים לפני, כדי לחשוש לדעות שסוברות שלוקח 3 ימים להיקלט בקרקע, ומילא הקרקע תעבור על ושבתה הארץ, הוא אומר יותר מזה, והמחמיר שלא לשתול שבועיים תבוא עליו ברכה, כי שבועיים יש כאלה שסוברים שזמן הקליטה גם של ירקות ושל זרעים הוא גם כן שבועיים, אז מי שמחמיר ככה תבוא עליו הברכה. אז כן, אנחנו רואים כאן את קשת הדעות, כלומר החזוני שסובר שאנחנו חוששים רק לאורלה, ולכן מותר לנטוע ממש עד ראש השנה, ולעומת זאת הגרשז והרב אליהו שחששו בעצם גם לשיטה השנייה, ולכן אמרו 14 יום, או אפילו הרב אליהו אמר קצת יותר, עדיין אסור לנטוע לפני, הרבה זמן לפני ראש השנה, כדי שלא תיקלט בשמיטה. נקודה נוספת מעניינת, זה התמנת פקעות. לכאורה לפי מה שאמרנו עכשיו, התמנת פקעות, אני רק רוצה להתחיל, התמנת פקעות זה פתרון נהדר בשמיטה. מי שרוצה שיהיה לו גינת ירק יפה בשמיטה, אז יש פקעות, בעצם יש נרקיסים או לא, כל מיני דברים כאלה שממש מטמינים אותם בקרקע, הם פורחים פעם בעונה, כשמגיעה העונה שלהם, הם פורחים, בסוף העונה הם מתים, והפקעת נשארת, הפקעת חיה, יש פקעות כאלה שנשארו אלפי שנים, זה דבר מופלא, הפקעות האלה, ולכאורה העצה הכי טובה מי שרוצה שיהיה לו גינה פורחת בשמיטה, הוא לא יכול לשתול עכשיו, הוא לא רוצה פרחים רב-עונתיים, שזה קצת מסובך, אז הוא יטמין פקעות, ישים פקעות בקרקע, ובמהלך השמיטה, כל פעם יגדל הפקעת שמתאים לה עכשיו, היא תגדל בזמן שלה. לכאורה, לשיטה שסוברת שכל הדין דין אורלה, אז אין שום בעיה לעשות כזה דבר. אבל לשיטה שסוברת שהבעיה שיש כאן בשבתה הארץ, שבת להשם, כמו שיש כאן בעצם דין של שביטה, אז לכאורה יש בעיה לעשות כזה דבר, אני לא יכול להתמין בערב השמיטה, לשים כאן פקעת בשביל שהיא תגדל בהמשך בשמיטה. אומר הרב אליהו לא. יש אומרים, אומר הרב אליהו, שיש להימנע מלהניח זרעים או פקעות באדמה בערב שביעית, כך שינבטו בשמיטה משום מרית העין, ולמעשה מותר. אומר הרב אליהו שם בהערה, היה מקום לאסור מדין קליטה בשמיטה. אך יש לחלק בין תהליך קליטה המתחיל מיד מכוח מעשה האדם, לבין קליטה נעשית מאליה לאחר זמן שלא נאסרה אף לדעה המחמירה. כלומר, אומר הרב אליהו, אני האמת שבהתחלה לא הבנתי מה הוא אומר. למה הוא אומר את זה? כלומר, הרי בסופו של דבר, גם כשאני שם עכשיו, וזה נקלט עוד שבועיים, אז בסופו של דבר, זה עוד שבועיים, זה גדל לבד, ולמרות זאת זה קורה לבד, ולמרות זאת יש לי בעיה של ושבת הארץ שבת להשם. אבל אנחנו, הרי לא יעלה על הדעת באמת לומר, שבשבת הארץ שבת להשם, המשמעות היא שאסור שיגדל שום דבר בקרקע מאליו, נכון? הרי אחרת, אנחנו מצווים כולנו ללכת, ולא ראינו כזה דבר, שאנחנו מצווים כולנו ללכת ולהשמיד כל מה שגדל בקרקע, כדי שהארץ לא תתרח חלילה. לא ראינו כזה דבר. יותר מזה, בוא נשאל שאלה, האם מותר לנטוע עץ כמה שנים לפני שמיטה? הרי כשאתה נוטע עץ, זה נכון שהקרקע לא משרישה בשמיטה, אבל היא סוף סוף, היא עובדת בשמיטה, אני יודע שהיא תעבוד בשמיטה. תגיע שמיטה, והעץ ייקח מן המינרלים, וייקח מן ה... כוחות, איך אני יכול לעשות כזה דבר? הרי בסופו של דבר אני עובר על ושבתה הארץ. אומר הרב אליהו, זה ברור שהדין של ושבתה הארץ, הכוונה היא שאני מתחיל עכשיו פעולה בערב שביעית, אני מתחיל פעולה בערב שביעית שהיא תקרה בשביעית. זה בעייתי. אומר הרב אליהו, אם אני שם עכשיו פקעת, ולא מתחיל עכשיו לקרות שום דבר, אין שום דבר שמתחיל עכשיו לקרות, הפקעת יצמח לבד עוד כמה חודשים, כי אז הגשם יבוא, והשמש בדיוק האקלים וכולי, והפקעת יצמח. אומר הרב אליהו, במצב כזה, לכל הדעות אין דין של ושבתה הארץ, ולכן התמנת פקעות, זה אין בו שום בעיה בערב השמיטה. ונגיע כאן לדבר אחרון, שזה נטיעה בגוש. זה הנפקמינה, נדמה לי האחרונה, נפקמינה בין שתי הדעות שאמרנו, האם הסיבה, היא חשש של מראית עין של איסור עורלה, או חשש של קליטה. עכשיו, כשאנחנו נוטלים שתיל בגוש לעניין עורלה, אז הדין הוא שכשהשתיל הוא עדיין שלם, אז אנחנו לא צריכים זמן קליטה. כן? אם אני לוקח בעצם עץ עם האדמה שלו, שהיא לא מתפוררת, ואני שם אותה בקרקע, אז אין לי צורך בזמן של קליטה מחדש, בגלל שהאדמה היא כבר אמרנו היא כבר מחוברת לשורשים, היא כבר חברה שלהם, ולא קרה להם שום דבר, אז זה שאני עכשיו שתתל באדמה יותר גדולה, אז אין כאן שום בעיה, ולכן בשביל למנות דין אורלה אני צריך רק 30 יום, כלומר אם אני נוטע בכפתת אב, זה מספיק, אני צריך רק 30 יום בשנה חשוב שנה וזהו, אני לא צריך זמן קליטה. אז באמת אומר כאן בספר השמיטה, ואני רואה כי שתיל שנקלט כבר במשתלה, ועוקרים אותו לנוטו מחדש עם הכפרו, אין צריך עוד לקליטה, הוא אומר כאן, מותר לנוטו עד ראש השנה, כאן אנחנו מדברים על שתיל שהוא אף פעם, הוא לא הוצרח בכלל למניין חדש של אורלה, אז במילה אין כאן את שני הדינים, אין כאן לא בעיה של קליטה בשביעית, וגם אין פה בעיה של אורלה, כי שנת האורלה שלו ממשיכה, כלומר הוא היה במקום אחד, והעבירו אותו למקום אחר, והוא עדיין ממשיכים למנות לו את שנות האורלה מאותו זמן, אז אומר ספר השמיטה, כן, זה הרב טיקוצ'ינסקי, אומר כאן שאפשר לשתול ממש עד ראש השנה. אולם שתיל שנקלט בעתיד שאינו נקוב, שהקליטה הקודמת אינה חשובה קליטה, כשנוטו אחר כך בקרקע, אפילו עם הפרו, הרי זה קליטה חדשה ואסור. פשוט ככה רוב פוסקים רואים עד כפתת אב. כלומר, כיוון שהאדמה כן קלוטה, השורשים כן קלוטים באדמה שסביבם, אז לא צריך יהודה לדיום של דין קליטה, מה כן צריך? צריך עוד 30 יום בשנה חשוב שנה, ולכן צריך, בעצם אפשר לשתול עצים כאלה עד כפתת אב. זה בעצם הדין, אז זה בעצם החלוקה שלנו, אנחנו אם נחלק רק את הדברים, אז בעצם שתיל חשוף שורש אמרנו עד תצא עיניו בגלל דיני עורלה, עד כפתת אב מותר עדיין לכל הדעות, אם יש לי שתיל עם אדמה, כמו שכולנו מקבלים בדרך כלל במשתלות, אז שתיל עם אדמה, בעצם אני חוסך את זמן הקליטה, ואז אני ממילא יכול לשתול אותו עד כפתת אב, בשביל שיהיה לי רק 30 יום בשנה, בשביל שלא יהיה שנה ראשונה לאורלה, שלא יהיה לנו כאן בעצם מראית עין, ואמרנו, אפס רק אפשר עד י' בגלל שאין כאן בכלל דיני אורלה, אז אפשר עד י' לשתול את זה, אני רק רוצה להעיר שגם באמת שאנחנו מדברים על פרחים ושתילים וירקות, שאמרנו אולי להחמיר 3 ימים, כשאנחנו מדברים על שתיל שמגיע עם האדמה שלו, אז בעצם גם כאן לא צריך זמן קליטה. וכיוון שכאן אין לנו בעיה של עורלה בכלל, וכל הבעיה היא רק שזה עלול להיקלט באדמה בשמיטה, ומילא מותר לשתול את השתילים האלה ממש יום, יומיים לפני השמיטה, או אפילו ערב שמיטה ממש, מותר לשתול אותם, כי אין כאן לא קליטה במהלך השמיטה, ודיני עורלה ודאי לא שייכים בדבר הזה. טוב, זה מה שדיברנו כאן על דיני נטיעה לפני שמיטה. עכשיו אני רוצה לדבר על נקודה מעניינת נוספת, והשאלה היא האם צריך להתכונן, לעשות הכנות בערב השמיטה כדי להימנע ממלאכות בשמיטה. עכשיו כשאני מדבר על מלאכות בשמיטה, אנחנו כולנו, אני חושב שכולם מכירים את הכלל, אבל נגיד אותו שוב, אנחנו יודעים שיש שני סוגי מלאכות בשמיטה. יש מלאכות לאוקמי ויש מלאכות לאברויה. מה זה אומר? אנחנו רואים כאן את הגמרא המקור הראשון, אמר רב עוקבא בר חמא, תרי קשקושי יעבו, חד לאברויה אילנה וחד אסור. שוב, תרי זעמומי יעבו, חד לאוקמי אילנה וחד לאברויה אילנה. כלומר, מלאכה שהיא נעשית לצורך פיתוח הקרקע, פיתוח השדה, אז היא נחשבת מלאכת אברויה ואסורה. ולעומת זאת, מלאכה שהיא נעשית לצורך תחזוקה, כלומר רק כדי שהשדה לא תנבול, כדי שהעץ לא יערס, יש כאלה אומרים אפילו שהפירות, אבל זה דיון נפרד, אז במצב כזה יש לנו דין של לאוקמי, וזה מותר. השאלה שלנו, יש הרבה מלאכות שמותרות מדין לאוקמי, יש השקיה ויש דיבול מסוים שמותר, יש הרבה מאוד מלאכות שמותרות בעצם בשמיטה לאוקמי. השאלה האם אני צריך לדאוג לפני השמיטה לבוא ולעשות הכנות כמה שאני יכול, כדי שאני לא יגיע בשמיטה למצב הזה של דין לאוקמי. האם אני צריך לעשות כדבר או שלא? הדבר הזה תלוי בטעם של הסיבה שהתירו מלאכות לאוקמי. אומר לנו רשי, למה מלאכה שהיא נעשית לאוקמי על מנת להעמיד את האילן מותרת? מלאכה שהיא עבודת קרקע עשר אחמנה. ואן אילב מלאכת קרקע הנינו, דאוק מאילן הבאל מהו שלא ימות, ואין משמיכו לאילן, אלא מעמידו בכמות שהוא. כלומר, אומר רשי, שמה שהתורה אסרה זה עבודה, וזה לא עבודה חברים, זה לא עבודה. עבודה זה עבודות פיתוח, אומר רשי. לעשות מלאכות בקרקע בשביל לעשות תחזוקה לקרקע, זה בכלל לא עבודה. זו דעת רשי. לעומת זאת, אני אומר זו דעת רשי, אבל כך הוא כותב בעבודה זרה, לעומת זאת תראו כאן רשי במסכת מועד קטן, אומר סיתום מפילי שמסתם בקעים של אילן, שרי דעית במשום פסידה. כלומר אומר רשי, למה התירו לעשות מלאכות של אוקמי בשמיטה? בגלל ההפסד. כלומר יש לנו בעצם איזשהו משהו שהוא דיעבד, זה לא שאתה אומר לי, תשמע זה בכלל לא מלאכה, לא. זה מותר בגלל הפסד, ותראו כאן גם את לשון הרמב״ם, מפורסמת, מפני מה התירו כל אלה, שאם לא ישקה, תעשה הארץ מלאכה וימות כל עת שבה. כלומר, אם אנחנו מבינים נכון את לשון הרמב״ם, התירו בלית ברירה. התירו את כל המלאכות הלאוקמי בלית ברירה, בגלל שאם לא תשקה, תעשה כל הארץ מלאכה וימות כל עת שבה. משום הפסד. אז אנחנו רואים כאן מחלוקת, למה התירו מלאכות לאוקמי? האם בגלל שזה בכלל לא מלאכה, או שהתירו בגלל ההפסד? כלומר, זה מלאכה, אבל סוף סוף יש כאן הפסד. יש כאן כמה נפקמינות מאוד מעניינות בין שתי השאלות האלה. נתחיל אולי בשאלה הראשונה. האם איזה מלאכות מותרות? כלומר, אם מתירים משום הפסד, מן הסתם חכמים יכולים להתיר רק מלאכות דאורייתא. הם לא יכולים להתיר מלאכות דרבנן, נכון? כלומר, אי אפשר, התורה אמרה, אי אפשר להתיר שום דבר משום הפסד. אז זה באמת מחלוקת גדולה שהיא קשורה גם לסוגיה הזאת, האם התירו רק מלאכות דרבנן או גם דאורייתא, הפוך ממה שכתבתי. דבר שני, מה רמת ההפסד? כלומר, אם אנחנו מדברים, האם אנחנו אומרים שמלאכות החזוקה הן בכלל לא מלאכות, אז מותר לעשות, כל אתה לא מפתח את הקרקע, אז מותר לעשות. אבל אם מדובר על הפסד, אבל הפסד קטן, לא, העץ יוציא פחות פירות שנה הבאה, נגיד טיפה פחות שתי פירות בגלל איזשהו מעשה שאני לא אעשה עכשיו. יכול להיות שזה לא, בגלל זה חכמים לא התירו. אז כאן השאלה, מה רמת ההפסד שבשבילה צריך בשביל להתיר? זה גם קשור בעצם לשאלה מאיפה מגיע הדין לאוקמי. דבר נוסף, האם יש עניין לעשות את המלאכה דווקא על ידי נוכרי? כלומר, אם אנחנו אומרים שכל הדין כאן הוא דין בדיעבד, שתירו לאוקמי בגלל הפסד, אז לכאורה עדיף שתיקח גוי. אל תעשה ידי יהודי. אם אתה אומר שהמלאכות האלה הן לא מלאכות בכלל, אז למה לקחת גוי? חבל לפרנס את הגויים. תעשה בעצמך. עוד שאלה, האם מותר לעשות מלאכות בסוף השביעית שיכולות להמתין לשמיני? זו שאלה שהיא מאוד משמעותית. כי הרבה פעמים אנשים מגיעים בעצם לשביעית, וסוף שביעית, יש כאן איזושהי טיפול שהקרקע, טיפול שסובל דיחוי. האם אני יכול לעשות עכשיו את המלאכה הזאת, למרות שאני יכול להמתין לשמינית? אם אני אומר שזה לא מלאכה בכלל, אז גם אפשר לעשות עכשיו את המלאכה, ולא להמתין לשמינית, כי זה לא מלאכה. אם אני אומר שזה היתר דיעבד משום הפסד, אז ברור שעדיף לעשות עכשיו, ברור שעדיף לעשות עכשיו מלאכה, כן, אותה עוד חויה, נכון, מאוד דומה כל מה שאמרו כאן, נכון שעדיף לעשות את המלאכה בשמינית להמתין איתה, ולא לעשות עם זה בשביעית. נקודה נוספת, האם מותר ליהודי לעשות עבודות בקרקע של גוי? שאלה מאוד מעניינת, זה גם קשור משמעותית ליתר מחירה. אני מוכר קרקע של גוי, אני מוכר את הקרקע שלי לגוי. האם מותר לי לעשות עכשיו מלאכות לאוקמי? כלומר, משום הפסד, לכאורה, מי אמר שחמים יתירו הפסד לגוי? אבל משום, אם אנחנו מדברים שהנושא הוא משום, בגלל שזה בכלל לא מלאכה, אז מה הבעיה? אני יכול לעשות אותה גם בקרקע של גוי. נקודה נוספת, באמת מלאכות שהן פועלות כפול, גם הפסד וגם השבחה. והדבר האחרון, שבעצם זה מה שאנחנו רוצים לדבר עליו כאן. האם יש צורך להתכונן לפני השמיטה, על מנת להימנע ממלאכות בשמיטה? אם אני אומר שמלאכות לאוקמי, הן מלאכות שהן בכלל לא מלאכה, אז אין שום עניין בשביל מה להתאמץ לפני השמיטה. תחכה לשמיטה. בשמיטה אתה תיקח את כל תיקח את הפועלים שלך ותעשה את העבודה בשדה. אין שום בעיה, למה אתה צריך עכשיו לתרוח לפני השמיטה? זה בכלל לא מלאכה. אבל אם אנחנו אומרים שיש כאן בעיה של מלאכה, זה כן מלאכה, אבל תראו את זה רק משום ההפסד, אז יש לנו בעיה וצריך להתכונן לפני השמיטה ולעשות כמה שפחות כדי לא להיכנס לבעיה של הפסד. וכאן תראו כאן את לשון החזון איש, אומר החזון איש, במקום הפסד...
כן. שנייה טיפה לפני, כאילו, איך, הרי התורה בעצמה אומרת, כאילו שנתתי, אחרי זה היא נותנת ברכה על זה שכאילו שבתנו. אז למה לנסות כאילו למצוא את תרים, התורה לא ידע שיהיה על זה הפסדים, אז היא אומרת לך בפירוש, לא, לא יהיה לך הפסד.
כן, אז שני דברים. א', אסמה אומר שבזמן הזה ששביד רבנן אין לנו את הברכה. ולכן אנחנו מתמודדים, הרב קוק בעצם גם לוקח את הנקודה הזאת לכל הבסיס של יותר המחירה, שהרבה שואלים, סליחה, הרב קוק, מה, זה לא הרב קוק המציא את יותר המחירה, אבל מה המצאתם עכשיו יותר המחירה? אבל בסופו של דבר, זה היה שנים, ואף אחד לא העלה על דעתו. זאת אומרת, הרב קוק, בזמן ששביד הרבנה, אנחנו בעצם נמצאים בבעיה. שביד האורייט, אז באמת התורה הבטיחה שהיא תחסל לנו את כל ההפסדים. שביד הרבנה, אין ברכה. אגב, זה משהו מעניין, אם נכנסים לזה, ויש גם רבברום, הרב אליהו, כידוע, היו רבנים ראשיים ביחד, ההבדלים ביניהם היו ניכרים, אני חושב, אחד מההבדלים כאן הם ממש יפים, הרב אברום בהקדמה שלו, נדמה לי, לכתיף שביעית, רב אברום כותב שבאמת אנחנו, אסמה כותב שאין ברכה בזמן הזה, ואנחנו באמת רואים שאין ברכה. ככה רב אברום כותב. לעומת זאת, הרב מרדכי אליהו בהקדמה שלו למאמר מרדכי, אם אני לא טועה שם זה כתוב, אז הרב מרדכי אליהו כותב שאומנם אסמה אמר שאין ברכה, אבל אנחנו רואים בעינינו שיש ברכה. זה ההבדל ביניהם. בכל מקרה, בגלל שאין ברכה, אז באמת הרבה יותר קשה להתיר את הדברים האלה משום הפסד, אבל אני חייב להגיד שההערה שאתה מאיר היא הערה משמעותית, כי באמת בכל הסיפור שיותר מחירה, בכל המחלוקות כאן, באמת יש שהזכירו את זה. בית הלוי למשל הזכיר את זה הרבה, ואמר, מה אתם רוצים? התורה, כשהיא גזרה איסור שמיטה, היא גזרה את זה למרות ההפסד, היא הבטיחה פיצויים במקומות אחרים, היא גזרה את זה למרות ההפסד. בסדר, בכל מקרה אנחנו אומרים אלו הדברים כאן, אז אמרנו, אז עיקר השאלה שהיא שייכת לענייננו, השאלה האם מותר, האם צריך לעשות מלאכות בערב השמיטה, כדי לדאוג שלא יהיו מלאכות שצריך לעשות בשמיטה, אז אומר כאן החזון איש, במקום הפסד שעמוד כל עץ, או שיפסדו כל הפירות, יש לסמוך להקל בכל אלו. החייבים לדבל ולנקש קודם ראש השנה, שלא יצטרכו לדבל ולנקש בשביעית, ואף אם לא יספיק לכל השנה, כל מיידי אפשר למיעוטי, חייב למעט. כלומר, חזון איש כאן הביא שיש עניין, ויש חובה אפילו, לעשות לפני השמיטה את המלאכות הנדרשות, כדי שלא לעבוד בשמיטה בעבודות של לאוגמי, בגלל באמת הנקודה הזאת שאמרנו שזה הותר רק משום ההפסד, ותראו כאן כמה דוגמאות לדברים האלה, השקיה מוקדמת של העצים, ויש כאן עניין באמת להשקות כמה שאפשר, כמה שהעץ יכול, כן? לא להמית אותו, גם עודף מים המיתים את העץ, ויש עניין להשקות כמה שאפשר את העצים לפני ראש השנה, כדי שלא נצטרך להשקות אותם בשמיטה עצמה, למרות שזה יהיה מותר מדין לאוקמי, אבל להשקות כמה שאפשר לפני, אותו דבר להתמין, יש מה שנקרא התמנת דשן לשחרור איתי בקרקע, לא חייבים לדשן היום במהלך השמיטה, יש דשן שמשתחרר לאט לאט, אז עדיף לעשות את זה לפני השמיטה בעצם, כדי שזה יקרה מאליו השמיטה, ולא נצטרך לעשות מלאכות לאוקמי. דבר נוסף, יש לנו גיזום מסיבי, ככל הניתן מערב השמיטה, כי גם גיזום הוא מותר לאוקמי, אבל עדיף לגזם כמה שאפשר לפני השמיטה, לא צריך לגזם, למשל אם יש לנו גדר לנוי, אז לא צריך לגזם עד מצב כזה שבו הגדר כבר לא אפקטיבית למשל, אבל כן לגזם את הכי הרבה שאפשר בלי לפגוע בקיים. עוד דבר זה דילול עצים, כן, מדללים בעצם את הענפים, אז כמה שאפשר, ולטפל בהסביעה מערב שמיטה, יש היום חומרים שמונעים גדילת הסבים בשמיטה מראש, כלומר מרססים מערב שמיטה כבר חומרים, שמונעים את הגדילה, ומילא לא יצטרכו לנקש במהלך השמיטה עצמה, כי הסבים בכלל לא יגדלו. אז אלו הדברים שצריך לעשות לפני השמיטה, כמו שאמרנו, להלכה, נסכם רק, תוספת שביעית, אין בזמן הזה, יש לנו דין אחד שאמרנו, דין של נטייה לפני השמיטה, שיש לנו בעצם שני איסורים בו, א', אסור שיהיה לנו דין של אורלה, שהשמיטה תהיה שנה ראשונה לאורלה, אסור שיהיה דין כזה, ולכן תמיד צריך להקפיד ששנת אורלה תהיה לפני, 45 יום לפני, וגם אסור שתהיה קליטה באדמה במהלך השמיטה, ככה באמת הרבה פוסקים החמירו, החזון איש לא החמיר בזה, אבל הרבה פוסקים אחרים כן החמירו, שלא תהיה קליטה באדמה בזמן השמיטה, ולכן לא לזרוע 3 ימים לפני, או לא לנטוע עצי סרק 2 ימים לפני, כדי שהאדמה לא תעבוד בזמן השמיטה. שוב, יש מקלים בנקודה הזאת, והדבר הנוסף שיש לנו לעשות לפני שמיטה, זה להתארגן נכון, ולפעול כמה שאפשר, כדי שלא נצטרך לעשות מלאכות לאוקמה בשמיטה, שנחסוך את כל העניין הזה, ולמעט כמה שאפשר במלאכות השמיטה. עד כאן, בעזרת השם, אם יש שאלות אז אפשר, אבל בעזרת השם שנזכה לעבור את השמיטה בשמחה וטוב, לקחת ממנה רק את הדברים הטובים. באמת השמיטה היא הזדמנות נפלאה להיפגש עם החקלאות, להיפגש עם הארץ, להיפגש עם ריבונו של עולם דרך הפירות, אז שנזכה תמיד לראות את זה כהזדמנות ולא כמאמסה, תמיד לראות את הדברים הטובים שאנחנו יכולים לקחת מפה.
הרב,
כן.
איך מסבירים את רש"י הראשון, שבאמת אפשר להבין ממנו ש... שמלאכה של אוקמי תחויה באוטרה בשביעית.
מה הכוונה, איך מבינים? יש כמה ראשונים שכתבו ככה, גם הריטב"א כתב ככה, כמה ראשונים כתבו בצורה כזאת, בעצם מבינים שזה בכלל לא נחשב מלאכה, מלאכה היא מלאכת פיתוח.
שאלה איך הפוסקים מתייחסים לזה, האם רש"י סתר את עצמו, האם לא פוסקים כמה הוא פשוט או ש...
אתה מדבר על הסתירה. יש מעט מאוד פוסקים שהתעסקו עם הסתירה, יש קרן נורא שהתעסק עם הסתירה, הוא עושה אבל פלפול מאוד גדול שאני חושב שיהיה קצת חבל להיכנס אליו כאן בפורום הזה, אם אתה רוצה להסתכל שם בקרן נורא על מועד קטן, הוא עושה פלפול מאוד גדול להסביר את החילוקים בין רש"י, וטוען שיש בעצם שני סוגים של היתרים, אחד משום הפסד, אחד משום איזה, יכול להיות שבדעת רש"י זה נכון, בדעת פוסקים אחרים ודאי הזכירו את הכיוון הזה, שבאמת יש כאלה שאמרו שזה לא מלאכות בכלל, ובאמת זה יצטרך להסתבר, זה יצטרך להיות דווקא בדברים כאלה שהם לא מלאכות, כלומר למשל באיסורי, כן, בסדר, זה יצטרך להיות דווקא באמת בצורה שהם לא מלאכה, אני חושב שזה קצת דומה בעצם למלאכת מחשבת בשבת, כלומר גם על מלאכת מחשבת בשבת, אנחנו, יש לנו אמירה כזאת שמשהו שהוא בכלל לא נחשב מלאכה, הוא אפילו זה הרי אותה מלאכה, נכון? למשל מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני עושה את אותה פעולה, אותו דבר, אבל היא לא מלאכת מחשבת, מלאכת מחשבת הפרעת תורה, וזה לא נחשב בכלל מלאכה, זה בעצם מה שאנחנו אומרים. אז גם רשי מבין, מעין זה, לא בדיוק אותו דבר, כן, אבל מעין זה רשי מבין כאן, בשביעית, שיש לנו מלאכות שהן לא נעשות לפיתוח, אלא רק נעשות לשימור, זה בכלל לא נחשב מלאכה.